דף קוף, דף א', עמוד א' במשנה. אומרת המשנה, נוכרי שבא לחבות, אין אומרים לו קבה ואל תחבה, מפני שאין שביטתו עליהן. כבר פעם אחת התחלנו קצת לדבר על ענייני אמירה לנוכרי. למעשה המשנה שלנו מדברת בזה העניין. וכך רש"י מסביר את המשנה, למה לא אומרים לגוי קבה. רבנן גזרו על אמירה לנוכרי משום שבות. ככה רש"י נוקט. למעשה, כבר הוזכר בגיליון הש"ס, שרש"י אומר שלומדים את זה מהפסוק, ממצוא חפצך ודבר דבר. אז לומדים שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. אז מה שאתה אומר בחול, לעשות מלאכה, בשבת אתה לא אומר. ולכן? ודאי, אמירה לנוכרי זה רק דרבנן, זה אין ספק. לא, סמכת מהפסוק. בכלל דיבור של חול, דאורייתא ודאי שלא. יותר מזה, הרמב״ם באמת אומר שזה מושג כזה של הרגל, מתוך שהוא יורגל לבוא ולומר, להתרגל שהנוכרי עושה לו מלאכה, אז הוא גם יבוא לעשות מלאכה. אז באו רבנן ואמרו, אין לעשות מלאכה. בשבת אולי קצת נרחיב את העניין לפי הזמן. גוי של שבת פירושו של דבר שאתה לא אומר לו כלום. והוא עושה הכל מיוזמתו ולהנאתו. ולהנאתו. כי אם זה לא יהיה להנאתו, זה יהיה אסור לך בשבת. אבל זה יותר יהיה שייך לנו. לא. הנאה זה הכוונה שהוא נהנה גופו מזה העניין, למשל. אבל רק כדוגמה, כי אנחנו נצטרך להתקדם, ובעזרת השם בשבת ננסה להזכיר את זה במשנה הבאה. למשל, גוי בא להדליק אצלך אור בבית, נחבא אור. צריך שהגוי יישב בבית, יקרא עיתון, יאכל עוגה, יהנה מהאור עצמו. כי אם הוא לא נהנה מהאור, אז הוא עשה את זה בשביל ישראל. ומלאכה שנוכרי עשה בשביל ישראל בשבת, אסור ליהנות לישראל ממנה. לא. כל דבר שאתה תגיד לו לעשות לשבת אסור. משהו אחר, הוא עושה את זה לצורך עצמו. אני לא מדבר איתו שום דבר. וחוץ מזה שהדברים הם רחוקים מלהיות פשוטים. אחד מהסבות שלא קניתי מלון. אין לי הצעה כזאת. זה לא פשוט. מאוד לא פשוט העניין בשבת. מאוד לא פשוט. אבל אנחנו מדברים על הבסיס. ובאמת מי שמחזיק גוי של שבת בבית צריך לדעת שצריך ללמוד הרבה איך להחזיק את הגוי הזה. אז בעיקרון, למשל, אני גדלתי בשכונה שהיה גוי של שבת. אבל בשכונה שלנו, הגוי ידע לפחות כמו היהודים, לא קצת יותר. הוא היה גוי של הרב נויבר, זה שכתב את שמירת שבת כלחתה. אז באמת היית בא ואומר דברים מיותרים, אז הוא אומר לך, תשתוק. אל תעזור לי. כן, צריך לדעת מה מותר, מה אסור. אז זה אבל כתוב לנו במשנה, אנחנו מדברים עוד על הבסיס לפני זה. נוכרי שבא לחבות, יש דלקה, וגוי מיוזמתו בא לחבות, אנחנו אומרים, אין אומרים לו קבה, אתה לא יכול לבוא לגוי להגיד לו, והנה, תחבא לי את האש, כי זה בשביל ישראל, וזה אסור, אבל גם לא צריך לומר לו, אל תחבא. אם הוא מגיע עם דלי מים, אתה לא צריך לומר, שבת היום אל תחבא, לא? שיחבא, מפני שאין שביטתו עליהן. זה לא העניין שלך שהנוכרי הזה ישבוט בשבת. מאידך, אבל קטן שבא לחבות, אין שומעים לו, דהיינו, מונעים ממנו את הכיבוי, מפני ששביטתו עליהן. כשהקטן בא, אנחנו מונעים ממנו את הכיבוי, כי השביטה עומדת עליהן. אז למעשה, יש כאן מחלוקת גדולה בראשונים, האם זה דין דאורייתא או דרבנן, אולי נשלב את זה בסוגיה, הכל בהתאם לזמן. בקטן. או, זה בכלל לא דיברנו. לא יודע. אבל מעבר לזה, השאלה אם זה מסתמך על הפסוק מדאורייתא, שהתורה אומרת לא תעשה כל מלאכה. אתה ובנך וביתך. אז הבן שלך זה בכלל השביטה שלך, או שלמעשה הבן שלך בא ביוזמתו. אלא מה, הגמרא תבאר שנוח לאבא שהוא יעשה את זה. הבן יודע שאבא יהיה מאוד מרוצה מהמעשה שלו. ובכזה מקרה שאבא יודע, הבן יודע שאבא יהיה מרוצה, אז כשהבן עושה את זה, זה נקרא שהוא עושה את זה ממש בשליחות האבא, מה שאנחנו קוראים שזה מעשה שנעשה בידיים. כאילו מאכיל אותו נבלה בידיים, אבל אולי נזכיר בהמשך. הכל מדובר רק בישול ולא כל דבר. אותו דבר. זה בסדר, והוא היה נשאר שם קצת. אז הוא היה נהנה מזה. אם הגוי נהנה, לא דיברנו. אז אתה אומר, זה פיקוח נפש. אז זה ודאי, מותר להכין מראש. זאת אומרת, אני יכול לדבר מגוי מראש, שיבוא להוסיף חומר בעירה. אבל אני מניח שהם שאלו את הרב, הם ידעו מה הם עושים, אני לא יודע. כל דבר, למה בישול? פה מדובר שבא לחבות, הפוך, היה שריפה. הוא בא להציל מהאש, שריפה בבית. אומרת הגמרא, אמר רבי עמי, בדלקאי, תראו לומר, כל המחבא אינו מפסיד. לא בכל מקום. כשפרצה שריפה, בגלל הנזק הממוני שבדבר, וכל המצטרף מן השריפה, התירו לומר שכל מי שיחבא לא מפסידיין, הוא פונה לרחוב של הגוי, וזורק בחלל האוויר, כל המציל אינו מפסיד. הוא לא אמר מי יבוא לחבות, הוא לא אמר פורש תחבא. הוא גם לא אמר שהוא משלם במפורש, הוא אמר שכל מי שמציל אינו מפסיד. אז מכיוון שהוא לא אמר מפורש שהוא יחבא, והוא גם לא אמר מפורש שהוא משלם, התירו את הדבר. רוצה הגמרא לכאורה לסייע את זה מהמשנה, מימה מסייע עלי. נוכרי שבא לחבות, אין אומרים לו קבה, וגם לא אומרים לו אל תחבא, מפני שאין שביטתו עליהן, לא מוטל עליהם התפקיד לדאוג שהוא ישבות. מדייק את הגמרא, קבה הוא דלא אמרין עלי. הכל המחבא אינו מפסיד, אמרים עלי. הנה אתה רואה מדויק מהמשנה שאפשר להגיד, כל המחבא אינו מפסיד. ומיד שואל את הגמרא עם הסיפה, תמשיך הלאה. אל תחבא לא אמרין עלי, וכל המחבא אינו מפסיד, נמי אין אמרין עלי. למה? כי אני לא אומר לו מפורש אל תחבא, אבל להגיד לו פטנטים גם אני לא יכול. אומרת הגמרא, אז אם ככה, אלא מהלקה למשמע מינה. כפי שהגמרא ורשי נוטה לומר בכמה מקומות, כשהתנה אומר לשון שמתפרשת לשני כיוונים, התנה לא רוצה שתדייק אותו. ממילא התנה ישאיר לך את הדבר פתוח. אז אל תביא לי ראיה ממה שנאמר פה בתנה, כי התנה בכוונה סתם את הדברים. מה באמת הדין? צריך לבדוק. אמנם תוספות במקום מביא אלא מה, מכל מקום קיימלן כרבי עמי, ובירושלמי אמר שעשה רב עמי מעשה כזה. אז באמת אפשר, כשיש עלינו ללחם עם פרצה דלקה, יכול לפנות לאותו מקום של נוכרים ולומר כל המציל אינו מפסיד. אומרת הגמרא תנו רבנן, מעשה ונפלה דלקה בחצרו של יוסף בן סימאי, שהיה גר בשיחין, ובאו אנשי גיסטר, אנשי השלטון של ציפורי, לחבות. למה הם באו לחבות? מפני שהאפוטרופוס של מלך היה, הוא היה ממונה על האוצרות של המלך, שר אוצר. אז פרצה דלקה אצל שר האוצר בבית, באו מצד השלטון בשבת. אומרת הגמרא, ולא הניחן מפני כבוד השבת. בירושלמי יש פה לשון שהירושלמי אומר, אמר להם הניחו לבעל חוב לגבות את חובו. פרצה דלקה, בעל הבית רוצה, אין מה לעשות. זה שבת ובשבת לא מחבים. אומרת הגמרא, ונעשה לו נס וירדו גשמים וקיבו. מסביר המהרש"א שהחשש שלו היה שהעולם יגיד שהוא הלך לקרוא לאנשי השלטון. ולמה באמת הם באו? כיוון שהוא מקורב למלכות. והרי לומר במפורש אמירה לנוכרי אסור, אז למנוע את הלעב הזה הוא אמר שיבוא בעל חוב ויגבה את שלו. מספר את הגמרא, לערב כשיצא שבת שיגר לכל אחד מהם, דהיינו לכל אחד מהחיילים שבא לחבות, שתי סלעים, ולפרקוף שבהם לקצין הממונה 50. וכששמעו חכמים בדבר אמרו לא היה צריך לכך, שהרי שנין הוא נוכרי שבא לחבות, אין אומרים לו לא קבה ולא אל תחבה, אז הוא לא היה זקוק לדבר ולא היה צריך לשוש ללעב הזה. אבל בכל זאת הוא חשש שידברו ויגידו שהיה פה אמירה לנוכרי, ולכן הוא נמנע מהדבר, הוא באמת נעשה לו נס. נו, אינו מפסיד, הוא לא אומר שהוא משלם. אז משמע בסדר, אבל אמרנו אמירה כזאת היא מותרת. כי הוא לא אמר להם כל המחבא אינו מפסיד, הם באו מיוזמתם. הגמרא גם מסבירה למה הם באו מיוזמתם, כי שמעו שיש שריפה אצל שר האוצר. שר האוצר, אז באים. מה? ודאי שמותר לרמוז. גוי של שבת הכוונה היא זה לא... מה? לא, אמרנו שצריך שהוא גם ייהנה. אם למשל נפל החשמל, אז מזימים גוי שירים את החשמל, אתה צריך לתת לו ליהנות ממה שהוא הדליק את החשמל. או שהרבה פעמים היה מצוי שהמקרר נשאר עם אור דלוק, אז הביאו נוכרי שיחבא את האור במקרר. צריך... מה? עוד פעם, לא הבנתי. נכון. זאת אומרת שהוא סוגר את החשמל, אין פה ממה ליהנות. כן, בסדר. אבל אני יודע שגם כש... נו, מה אתה אומר? סליחה. שזה צריך לבוא בשבת. שזה צריך לבוא בשבת. אבל אני יודע שכשהיו מחבים את האור במקרר, אני עכשיו צריך רק לבדוק אם באמת ככה אמר השמירת שבת, הרב נויביות, כי מדימני שהוא אמר שצריך לתת לגוי משהו שיהנה ממנו בבית. שהוא בא לחבות את האור במקרר, לתת איזה אוגה או משהו. היינו אח, לשתות. כן, כן. לא, זה לא קשור, זה אתה משלם כך וכך. אבל ככה אני זכור לי, טוב, אולי עשו את זה סתם בלי כבשי קשר, צריך לבדוק את זה, נכון. אין להגיד. זה אפשר, זה אפשר. אסור, ודאי שלא. טוב, בעזרת השם בשבת קודש, מה שהוא אמר לך, זה המשנה בדף קוף קף ב' עמוד א', יש משנה. נוכרי שהדליק את הנר משתמש לאורו ישראל. ואם בשביל ישראל אסור, שם בעזרת השם נדבר על העניין. כן. אתה בא אליו ואתה רואה שהדלת פתוחה. לא, לרמוז אתה יכול. רואה, הדלת פתוחה במקרר. אתה מביא גוי שבעניינים, אתה מביא גוי שלא בעניינים, אבל הוא לא יביא באמת. זה אין ספק. אומר... נו, והוא גוי. גוי, נו. אין בעיה, הוא יכול. אם הוא עושה מיוזמתו, אין לי בעיה. זה גם בישיבות היום. יכול להיות את החובות שלו. החובות שלו זה כולל יום חול וכולל שבת, זה כבר לא מעניין אותנו. אם אני אומר לו, אגב יום חול זה לא מטריד אותי. לשבת אפור לי לומר. אם אני בא ואומר לו שהסכם העבודה שלנו, למשל, אותו אדם פיליפיני מחזיק עכשיו מישהו מבוגר בבית, ההסכם העבודה שהוא צריך לעלות אותו ולהוריד אותו שלוש פעמים בשבת. איך? מצידי על הכתפיים, בידיים, זה לא מטריד אותי. במקרה יש מעלית, זכית. זה כבר לא עניין שלי, זה הנאה של הגוי, הוא צריך לעשות את התפקיד שלו. אז זה בסדר, זה אין לנו בעיה, אבל עוד פעם, כשזה מגיע למייסה לשאול רב, אני לא יודע. נכון, לימדו אותם, מה שמלמדים יודעים. אומרת הגמרא, אבל קטן שבא לחבות, אין שומרים מפני ששביתתו עליהן. למדנו במשנה, שאת הקטן הזה אסור. אומרת הגמרא, שמעת מילה קטן אוכל נבלות בית דין מצווים עליו להפרישו? ורשי כבר מביא, אבל בגמרא ביבמות, רשי נמצא בתחילת השורות הרחבות, בגמרא ביבמות בקוף י"ד, הגמרא מספרת שנאבד המפתחות של בית המדרש, ואמרו שיתחו איזה ילד וילדה שיתעלו בשווקי רשות הרבים, ומסתום הם יראו את המפתחות, ואם הם יראו את המפתחות, הם ירימו את זה ויביאו את זה אלינו, והנה אתה רואה שאתה נותן לקטן לאכול נבלות. אז איך אתה פה אומר בתור דבר פשוט שצריך למנוע אותו? אומרת הגמרא, אמר רב יוחנן, בקטן העושה לדעת אביו. לא. יש קטן שעושה לדעת עצמו. יש קטן שעושה לדעת אביו. מה זה לדעת אביו? הוא יודע שאם הוא יחבא את האש, אבא מאוד יהיה מרוצה ממנו. אז זה כאילו הוא מאכיל אותו בידיים, זה כאילו שהוא אמר לו כמעט. למה? כי הוא יודע שזה רצון האבא. אבל אם זה לא היה לדעת אביו, אז באמת מותר לקטן. אין לי דין של קטן שצריך להפריש אותו מנבלה. אומרת הגמרא, אבל אם ככה דקבתה גבי נוחי דקעביד לדעתי די ישראל משארי, הרי גם מדי רבנן אסור שהנוחי יעשה לדעת ישראל. אז אם אתה אומר שבקטן שאסור מדובר לדעת ישראל, ובנוחי בהגבלה יהיה מותר, אבל זה נאסר מדי רבנן, אומרת הגמרא, לא, נוחי לדעתי די נפשי עביד. כן, הנוחי יודע היטב שהישראל יהיה מרוצה, אבל הוא לא רוצה שהישראל יהיה מרוצה, הוא רוצה להרוויח את הפרנסה של עצמו. הוא אומר, אם היהודי יהיה מרוצה, אז אני ארוויח כסף. אז למה הוא עושה את זה? לצורך עצמו. כשהוא עושה את זה לצורך עצמו, לטלנבה. ובאמת תופסות מה שהזכרת קודם, דיבור מתחיל שמאמינה, לתופסות היה קושייה, הרי זה מלאכה שאין צריך לגופה. אז אומר תופסות, צריך לומר, זה מוקי מתניתים כרבי יהודה, דאמר מלאכה שאין צריך לגופה, חייב עליה. או כרבי שמעון, הוא כשצריך לאותו כיבוי, כגון לעשות לו פחמים, כי אם זה היה רק איסור דרבנן, כבר מזכיר תוספות, וכאן נדבר על זה הרן והבעל המאור, שלמעשה באיסור דרבנן פשטנו בגמרא ביבמות, שכל הדין הזה, שאסרנו את אותה הדין שאתה מצווה להפריש את הקטן, שעושה לדעת אביו מלאכול נבלה, זה רק באיסור דאורייתא, ובאיסור דרבנן לא נאמר, הוא ממשיך תוספות ואומר עליו שזה נידון בראשונים, ונראה דמיירה בקטן שלא הגיע לחינוך, ועושה על דעת אביו, אף צריך להפרישו. וכשאינו עושה על דעת אביו, אינו מחויב להפרישו. אבל הגיע לחינוך, כיוון שחייב לחנכו, כל שכן זה צריך להפרישו שלא יעשה. שמה זה בכלל לא נוגע אם הוא עושה לצורך אביו, לא עושה להנעת אביו. עצם הדבר שהוא הגיע לגיל החינוך, אז אתה מצווה להפרישו. אבל יש על זה אורך דברים פה בראשונים. אומרת המשנה, כופין כערה על גבי הנר בשביל שלא תחוז בקורה. דיברנו על זה בהרחבה בדף מ"ג, יש לנו נר דולק, למעלה יש קורה, הדליקו נרות שבת, שכחו, הרי לא היה פלורוסנטים, הדליקו נרות בבית. אחד מהמנורות שכחו להשים אותו יותר נמוך מהגובה של הקרשים, ואנחנו מפחדים שזה יתפוס את האש בקרש. מה הוא עושה? תולה מלמעלה בקרש איזה כלי, שהכלי מגן מפני החום, שהאש לא תגיע לשם. הוא לא סוגר את זה בכלי, כי אז הוא יחנוק את האש וזה מחבא. אלא הוא עושה באופן כזה שלא תחבא האש. והגמרא שם שואלת, אבל רגע, הרי אנחנו למדנו שלא מטלטלים כלי לצורך דבר האסור. גם כלי שהוא דבר של היתר, מתי מותר לטלטל אותו? כשהטלטול נעשה לצורך דבר המותר, אבל לצורך דבר האסור אסור. אומרת הגמרא, מדובר שהיה צריך לצורך גופו או מקומו, ואז מותר לטלטל את הכלי. כמו כן, ועל צועה של קטן, את המשפט הזה הגמרא תנסה להסביר לנו מה הבעיה, אבל על צועה של קטן קופים כלי, נראה אם זה הפשט. ועל הקרב שלו תשח, מותר לו לצוד בשבת קודש. הוא לוקח כלי, שם את זה על הקרב, על מנת שהקרב לא יעקוץ בשבת, על אף שזה איסור דאורייתא, המלאכת צעידה, הותר הדבר. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, מעשה בא לפני רבי יוחנן בן זכאי בערב, ואמר, חוששני לא מחטאת. כזה מקרה קרה, שבן אדם שם כלי על גבי הקרב, רבי יוחנן בן זכאי, וחשש שהוא עבר על איסור דאורייתא, והוא צריך להביא קורבן חטאת. ורש"י ארבע שורות מלמטה ברחבות אומר, שמדובר פה במקרה מאוד מיוחד, שהקרב הזה לא רדף אחריו, אלא הוא ראה הקרב, והלך וחיסה אותו בכלי. אבל אם הקרב הזה מסוכן, אם מסתובב אצלו בבית, אז זה לא היה הווה אמינה לרבי יוחנן בן זכאי לבוא ולומר שיש כאן אולי איסור חטאת. אומרת הגמרא, רב יהודה ורב ירמיה בר אבא ורב חנן בר רבא, שמה, לא, אז אנחנו צריכים להדגיש, כל מה שאנחנו מדברים בהלכות שבת, מדברים כשלא היה פיקוח נפש. אם יש פיקוח נפש ויש שריפה, אז מצווה, ככל שאתה יהודי יותר גדול, יותר מן מה? אבל, כן, אז השאלה היא כזאת, למשל, סיפר לי יהודי שהוא היה בבית כנסת, אני מקווה שזה סיפור אמיתי, אבל זה הגיוני. הוא סיפר שהיה איזה עשן שיצא מהגג, הוא אמר שהוא היה נוכח בבית כנסת, נשאר רק הוא והרב, הוא לא אמר מי הרב, אמר יהודי גדול, יודע הלכות וכו', והרב ניגש לחשמל וניתק את החשמל, בשבת. הוא אומר לי, אני ראיתי. או, אז זה מה שאמרתי לו. אמרת לו, תגיד לי, מה היה מרחק בין הבתים? פתאום הוא אומר שהוא נזכר שהרב אמר לו אחרי זה שזה בגלל הסכנה. זאת אומרת, עוד פעם, לכן אנחנו באים ואומרים ככה, אם מדובר על שעת הסכנה, וסכנה צריך לשאול רב מה זה סכנה, יש הרבה גדרים בסכנה. למשל, עוד פעם, לא להלכה, אבל כך שמעתי, אני אומר לא להלכה, אני אומר רק לסבר את האוזן. אדם נאלץ לנסוע בשבת מסיבת תהיה אשר תהיה. אז כשאני הייתי צעיר יותר, אני זוכר בירושלים, היו באים לבית חולים, היה ערבי שהיה מחבא את האוטו, כי זה היה בדרך כלל שערי צדק, ושערי צדק היה תמיד איזה גוי של שבת. בהדסה, ממילא הסתובבו ערבים, ככה בערך זה היה קורה. שמעתי, אני אומר אותם, שמעתי מישהו, אומר לא ככה, שמעתי מישהו רוצה לומר, שבשבת אתה יכול לבד לבוא ולחבות את האוטו, ולהוציא את המפתחות, כי זה נקרא היום סכנה, כי אם תשאיר מפתח באוטו, עלול איזה ילד בן 13, 14, 15 להיכנס לאוטו על מנת לקחת איתו את האוטו, וזה כבר שעת הסכנה. אז אני לא יודע, כן, אנחנו לא נוכל, רק לסבר את האוזן. כשמדובר על פיקוח נפש, מדובר על סכנה, לא אמרנו כלום, מחבים עשינו. אם הוא מסתובב בבית, אז אתה תהרוג אותו. אתה תהרוג אותו, לא רק תקוף עליו כלי. אנחנו מדברים באופן כזה שהוא מסתובב לא במקום מסוכן, או שהוא בבית, אבל אתה עם התתה יכול להשמיט אותו לרחוב. ואתה לא חושש שהוא יזיק אנשים ברחוב. בכזה מקרה מה תעשה? הקרב הוא בעייתי. אני מדבר סתם אחד מן המזיקים. אז באמת אומרת המשנה, רב יהודה, אומרת הגמרא, רב יהודה, ורב ירמיה בר אבא, ורב חנן בר אבא, יקלעו לבי אבין דמין אשקה, הגיעו להתארח בביתו. לרב יהודה ורב ירמיה בר אבא, הייתו לו פורייטה, הביאו להם כיסא, כי פורייטה זה מיטה, היו יושבים על המיטה, אז הביאו להם מקום לשבת. לרב חנן בר אבא לא הייתו לי, החליטו שהוא לא צריך לשבת. זה מאוד יחיס אותו. מה קרה? למה שאני לא יישב? באותו הזמן, אשכחי הם ראו שמתני ללברי שאותו רב ענן מלמד את הבן שלו, ועל צועה של קטן שקופים כלי מפני קטן. אם הוא הטיל צועה, אנחנו חוששים שיבוא ויחטט עם הידיים, יתלחלך כל הגוף, ולכן מה עושים? שמים כלי למנוע אותו מלגוע בצועה. ואז אותו רב חנן בר אבא שעומד אמר לי אבין שתיה מתני שותה לבני, תקפיד עליו. אז הוא אומר אבין השותה אומר שונה לבן שלו הלכה של שטות. מה יש? כי הוא בא ואומר לו ועלו היא עצמה מוכנת לכלבים. אני לא בקי בכלבים, אני שאלתי היום הרבה אנשים היה בשיעור ולא לא, לא קיבלתי תשובה. אבל פה בגמרא משמע שכלב אוכל צועה של בני אדם. לא, חזיר. וכלבים?
כלבים לא. חזירים כן, בחוץ לארץ, בעוד מקומות, שבבית יש להם החזירים, יש להם מסעות מחוץ לבית, והם למטה, אוויר חזירים מתחת.
והם ככה, או.
וככה הם מנקים את
ה... אז אני לא יודע, אבל אולי, רציתי אומר אולי, הגמרא משתמשת בלשון, מדובר פה על צועה של קטן. אולי בגלל שצועה של קטן בדרך כלל, היציאה היא משאירה את האוכל בפנים. הרבה פעמים העיכול שלו הוא לא עיכול מלא. לא ביקשנו שבן אדם יאכל את זה, אבל כלב יכול להיות שיכול לאכול את זה. איך שלא יהיה לומד את הגמרא, שזה ראוי לכלבים, אז מה? אז זה לא מוקצה. אומרת הגמרא, בשביל מה צריך לקוף עליו כלי? קח את זה ותן את זה בבקשה לכלב. תזרוק את זה החוצה. יכול להיות, נכון? אומרת הגמרא, אמר לי, אומרת הגמרא, וחית אם הדלו חד ילי מאתמול, מה תאמר? שאי אפשר לטלטל את זה כי זה מוקצה. כי אתמול זה לא היה בערב שבת. אז זה כמו כל דבר שנולד בשבת, שאי אפשר לטלטל אותו בשבת. אומרת הגמרא, והתניא, נהרות המושכים ומעיינות הנובים, הרי הן כרגלי כל אדם. אז אנחנו לא נתעכב הרבה, אבל בקצרה ממש, יש לנו דין, שאדם יש לו תחום שבת. אדם לא יכול בשבת ללכת לאן שהוא רוצה. גם שאנחנו רגילים להסתובב היכן שאנחנו רוצים, כי זה בתוך העיר. ולעיר יש דין של דלת אמות. אבל אם בן אדם נמצא שלא במקום העיר, יש לו דלת אמות ועוד 2,000 אמה. לכל רוח. יכול לעשות פטנט, להגיע ל-4,000 לצד אחד. אבל זהו, לא יכול ללכת יותר. כמו שהוא לא יכול ללכת, גם החפצים שלו לא יכולים ללכת יותר. זאת אומרת, תיאורטית אני עשיתי עירוב, והיום המקום שלי, 2,000 אמה, נגמר כאן. מוישה בא מהצד השני, עשה עירוב, והעירוב שלו נגמר כאן. יש לנו 10 מטר משותפים. אומר מוישה, תן לי את אני יודע מה, החפץ שלך, כדי לקחת את זה למקומי. הוא לא יכול לקחת את זה, כי החפץ יש לו דין כמו רגלי האדם. אם האדם מוגבל, גם החפץ שלו מוגבל. עכשיו השאלה שלנו, יש נהר, מעיין של העיר. ודאי שהנהר והמעיין שייך לעיר. אם הוא שייך לעיר, אז יש לו מקום הילוך כרגלי העיר. ואם כל זה כתוב, שאם שני מעיין הנובע או נערות הנמשכים, הדין הוא שיכול לבוא מישהו ממקום אחר, לקחת מים ולטלטל את זה למקומו. למה? כי אנחנו באים ואומרים שמכיוון שהדבר הזה, הוא כל הזמן, הוא לא נמצא בצורה של עומד, אלא זורם, אז אין לו דין שהוא הוקצה למקומו. ומכיוון שהוא לא הוקצה למקומו, אז אין לו דין של רגלי האדם, דהיינו העיר, אלא רגלי כל אדם. אבל רגע, יש פה בעיה, איך בכלל הוא לוקח את המים האלה בשבת? המים האלה לא היו בערב שבת. זה מעיין הנובע, זה דבר שמתחדש בשבת. התשובה, מכיוון שידוע לכל שהמעיין הזה נובע בשבת, אז זה כאילו שידעתי והכנתי מראש שאני אוכל לטלטל. אותו דבר, ידוע שהקטן מטיל צועה בשבת, כמו בכל הימים, ומכיוון שכן, זה נקרא הוכן מראש, ככה רש"י לומד את הדברים. אחינה, מכיוון דאוכד הקטן באחי, דעתי עלי, דלחיתי סי, אכילנה לכלבים. אז ממנו יכול לבוא ולתת הגבים, ככה שואלת הגמרא, אז למה באמת קופים עליו כלי? ואלא, היכי עתני, אומרת אמרת, אתה יודע מה? מה אתה צועק? זה משנה. אתה יש לך בעיה על הדין שאומר הבנן? תקרא את המשנה. אומרת המשנה, רבי יבין, אומרת המשנה, ועל צועה של קטן. אומרת הגמרא, אימה על צועה של תרנגולים מפני קטן. לא. צועה של קטן ודאי שהוא יכול לטלטל את הצועה. כי זה לא מוקצה, כי זה דבר שראוי לאכילת הכלב. כאן מדובר בצועה של תרנגולים, שזה מוקצה, כי זה גם לא ראוי לאכילת תרנגולים, לאכילת הכלב, וממילא מה אתה עושה עם זה? זה מוקצה. אז על זה אני אומר, כופה עליו כלי, למה? כדי שהקטן לא ידרוך בפנים. שואלת הגמרא, מי צריך להגיע לכלי? שואלת הגמרא, זה טייפוק לי, דהווה גרף של רי. הדין הוא בשבת, אדם לוקח את כל מה שנשאר אחרי האוכל, מקפל בתוך הניילון, שם את זה בסקית, והאישה שולחת אותו לזבל. היי, שבת היום זה מוקצה. התשובה היא, זה גרף של רי. כל דבר כזה שהוא עושה ריח רע, שהוא עושה רע בבית, התירו חכמים לטלטל אותו על מנת שלא יהיה בתוך השבת בבית. אם ככה אומרת הגמרא, הרי גם זה גרף של רי, אז תי פוקלי שאפשר לטלטל אותו בידיים. היי, וחיתם הגרף של רי, אגב מנעים. אי וגופה לא, אולי תבוא ותאמר שגם את הזבל אפשר לקחת את הגרף של רי, הכוונה את אותו צועה, כי זה נמצא בתוך הכלי שלו. אגב הכלי אתה מטלטל את הצועה וזורק אותה במקומה. אבל כשאתה בא להוציא את הצועה בידיים, אולי אי אפשר, אומרת הגמרא. אבל היה מעשה, והוא אכבר, והשתקח בסבלקי דרבשי, מצאו אכבר, מת, בתוך הפסמים של רבשי, ואמר לו לתלמידים, נקוטו בצוצי והפקועה, תתפסו אותו בזנב ותוציאו אותו. הנה אתה רואה שמטלטלים את המוקצה, לא אגב הכלי. אומרת הגמרא, מדובר שזה היה בהשפעה. בהשפעה זה כבר לא גרף של רי, זה נמצא בתוך הזבל. אומרת הגמרא, בהשפעה. וקטן בהשפעה, מה אם היא בא אליי? מה מחפש שם הקטן? צריך להבין. בזמן הגמרא זה הלך ככה, זה לא שהיה את החדר זבל שלנו. היה חדר זבל, זה היה בחצר. בחצר בסוף היה מקום ההשפעה. חוץ מזה, מחוץ לעיר, מחוץ לעיירה, היו קונסים את כל הזה, ולפעם בחודשיים שלוש או גורפים את זה, ואם זה היה לפני זמן הגשמים, אז הגשם היה מסלק את ההשפעה. הבין הגמרא שמדובר על אותה השפעה בסוף העיירה. מה מחפש שם הקטן? זה מסוכן, מחלות. אומרת הגמרא, אתה צודק, מדובר בחצר. נו, בחצר נעמי גרב של ראו. מי מוכן שבחצר יהיה לו גללים של תרנגול? הוא יחזור מבית נפי, צריך לדרוך על כזה מוקש. אז בהכרח שזה גרב של ראי. מותר לטלטל, אז למה קופק לי? אומרת הגמרא, באשפה שבחצר. אז מצד אחד, זה אשפה, זה כבר לא גרב של ראי. מצד שני, זה בחצר, והילד יכניס את הידיים פנימה. מה הפתרון? קופים עליו כלי. אומרת הגמרא, אותו דבר, ועל הקרב שלו תשח. אמר רבי יהושע בן לוי, כל המזיקים נהרגים בשבת. בא רבי יהושע בן לוי ואומר, כל המזיקים נהרגים בשבת. על פניו, כל המזיקים, כולם. זה חידוש הדין הזה. אני חושב שאין פה חידוש. סתם מזיק. לא, מזיק כזה שעלול להביא לסכנה, אנחנו מדברים. מה זה סתם מזיק? מה פירוש?
נגיד,
אני לא חושב שיהיה מותר לו לקוף על הפקלי. למה אנחנו צריכים להגיע? למה התכוונתי בשאלה? תוספות במקום בא ושואל על דרך השלילה רציתי. המשנה אומרת שמותר לצוד את הכלי הזה. זאת אומרת, מותר לקחת ולהפים עליו כלי. ואם המשנה אומרת שמותר לצוד בשבת, בהכרח מדובר בדבר כזה שעלול להביא אותו לידי סכנה. זאת אומרת, וזה עצם הכפייה של הכלי. שואל תוספות, תגיד לי, אז מה החידוש בדבר שנהרגים? יש הבדל בין צד להורג בשבת? הרי שלושתיהם זה 39 אבות מלאכה. אותו איפור שיש בצידה, בדיוק את אותו איפור, יש בהריגה. אז אם מותר לצוד, מותר להרוג, מה החידוש? הפלא זה טוב, אומר תופות, אקול גד בתנן במתניתים ועל הקרב שלו אישוך דיינו שמותר לצוד, איפסיך להשמועינן דהריגה נמי שרינן, למה לה? דסל כדעתך דאפירה משוב דמפרסמה מלטצי מבצידה. תבוא לבן אדם, תשאל לו, תגיד לו מותר לצוד הקרב בשבת? רוב הציבור יגיד לך, נדבר בלי ידיעת ההלכה. בוודאי. מותר להרוג? לא יודע, צריך לחשוב, זה כבר אולי לא. אולי רק מותר לצוד שהוא לא יזיק. הצידה היא הרבה יותר נראית פשוטה מהריגה. אז בשביל זה היה צריך את המימרה של רבי יהושע בן לוי, שבא ואומר, כל המזיקים נהרגים בשבת. מתיב רבי יוסף, שואל רבי יוסף מברייטה. כתוב בברייטה, חמישה נהרגים בשבת, ואלו הן. זבוב שבארץ מצרים שהיה ידוע שכשהוא עוקץ את האדם הוא ממית מיד, וצירה שבנינווה, ועקרב שבחריב, חדיב, ונחש שבארץ ישראל, וכלב שוטה בכל מקום. אלו החמישה המסוכנים ביותר, שעליהם נאמר בברייתא חמישה נהרגים בשבת. אומרת הגמרא, הנה אתה רואה, ברייתא מפורשת, שאומרת שאסור לבוא ולהציל אותם בשבת. ומיד שואלת הגמרא, מני, תגיד לי, מי זה הברייתא? הנה, אמר רב יהודה שאומר שדבר שאינו מתכוון אסור מדאורייתא, האמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה. אבל אתה לא יכול להגיד שלפי רבי יהודה מותר לצוד אותם בשבת. הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה וזה איסור דאורייתא. אלא לאו רבי שמעון. והניהו דשרי אחריני לו. והנה אתה רואה שלפי רבי שמעון חמישה מותר והשאר אסור גם לפי רבי שמעון. אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה, ומה נעימה לנדה מתרצת היא? דילמה משבשת היא. והיה גמרא אומרת, מי אומר שהברייתא הזאת היא בכלל ברייתא מדויקת? אולי זו ברייתא משובשת, ומדוע? כי כל ברייתא ששנה לנו רב חייא ורב אוישיה, אז אנחנו יודעים שזה ברייתא עם בסיס. ברייתא שאין לנו מקור מרב חייא ורב אוישיה, אנחנו לא יודעים מי עומד מאחורי הברייתא. אז אולי זה פשוט ברייתא משובשת, אבל זה לא חמישה מינים, אלא כל המינים כולם, כמו שאמר רב שואב הלוי. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, ענה מייטין עליו, אני שניתי את הברייתא, ואני יודע שהברייתא היא מדויקת, ולכן זה עוד וילה, ואני זה שהקשיתי את השאלה לרבי יהושע בן לוי, ואני מתרצת עליו, ואני גם מתרץ את השאלה. ברצו אחריו בדברי הכל. וכדי להבין את הגמרא, צריך להסביר מחלוקת רש"י ותוספות. רש"י מתרץ את הגמרא, אומר רש"י, מה זה ברצו אחריו? מדובר על הברייתא. דיין. המשנה ששונה, זאת אומרת, הדין ששונה לנו רבי יהושע בן לוי. רב שוב הלוי פתח ואמר, כל המזיקים נהרגים בשבת. אתה יודע מה מדובר? אומר רש"י, הם רדפו אחריו. רץ אחריו נחש, רץ אחריו הקרב, רץ אחריו צירה וכדומה. כיוון שהמזיקים האלה רודפים אחריו בשבת, אפילו לפי רב יהודה, שאומר שמלאכה שאין צריכה לגופה אסור, אבל פה זה פיקוח נפש. הוא צריך להציל את עצמו. וכזה, אני לא אגיד פיקוח נפש, עלול להגיע לפיקוח נפש. כי אם זה היה פיקוח נפש, גם הוא אין נידון. אבל זה עלול להגיע לפיקוח נפש. אומר רב יהודה, בכזה מקרה מצילים איך הורגים בשבת. הברייתא מדברת, אני מטייל ברחוב, ואני רואה 100 מטר ממני איזה הקרב, שם המצרי וכדומה, המזיקים הידועים, אותם 5 מסוכנים, הכלב השוטה, הנחש בארץ ישראל. על זה אני בא ואני אומר שרק לפי רבי שמעון, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, זה רק איסור מדרבנן, דהיינו, פטור אבל אסור, במקום שיש כזה דבר המזיק, רבנן לא גזרו והתירו לך להרוג אותו. למה רבנן תמיד גזרו? כדי שלא תבוא לידי תקלה וכדומה. כאן, מכיוון שמדובר בדבר המזיק, הקלו רבנן שתוכל לצוד אותו. ככה לומד רש"י את הסוגיה. נמצא שלפי הבנת רש"י, גם רבי יהודה מודה שבמקום כזה שרוצים אחריו, כולם נהרגים. בתוספות במקום יש לו 3 קושיות, מדבר על התירוץ. אומר תוספות שהברייתא מדברת, הברייתא 5, לשון תוספות, ונראה לריב לפרש דברייתא ברצין אחריו. ודברי הכל פירוש, אפילו רבי יהודה מודה, ב5 שרי להרוג ברצין אחריו. אבל השאר אסור לאורגן, אפילו רצים אחריו לרבי יהודה. ורבי שמעון בלוי, כי רבי שמעון דשרי אפילו בהם רצים אחריו. בא תוספות בדיוק לכיוון ההפוך. הברייתא, אליבא דכולי עלמא, 5. המימרא של רבי שמעון בלוי, מדובר בהם רוצים אחריו, ואליבא דרבי שמעון. בקיצור, אני לא רוצה לעכב, אז אומר את זה בסיכום קצר. רש"י מיקל ומחמיר, ותוספות מיקל ומחמיר. דהיינו. לפי רבי יהודה, אליבא דרש"י, אם רוצים אחריו מותר להרוג את כולם. לתוספות, גם ברצים אחריו, אליבא דרבי יהודה, רק 5 ולא יותר. נמצא שרש"י, אליבא דרבי יהודה, מיקל יותר מהתוספות. ומאידך, הברייתא, אליבא דרבי שמעון, כשאין רוצים אחריו, לפי רש"י, רק 5 ותו לא. לפי תוספות, את כולם אפשר להציל. מי? שיברח. לפי רבי יהודה, אנחנו לא פוסקים, אנחנו פוסקים כמו רבי שמעון, לכן אנחנו אומרים שמותר להרוג. אבל כל זה ברוצים אחריו. אבל אליבא דתוספות, להלכה אנחנו לא נותקים כמו תוספות בזה. כשהם רוצים אחריו, אנחנו אומרים רק באותם 5 מזיקים. לפי תוספות אליבא דרבי שמעון, כל מזיק שאתה רואה ברחוב בשבת, מותר לך להרוג אותו. אליבא דתוספות. אומרת, מה? הסיבה היא כי אנחנו בגדול, כי אנחנו חוששים שיבוא להזיק במקום אחר. שם זה עוד הרבה יותר, כי שם זה ממש שש פיקוח נפש. אומרת הגמרא, לא, שם אתה רואה את האש, אז ההמשך צפוי. למה? מסתובב בעיירה. נמצא מישהו מחוץ לעיירה. נמצא איזה תרנגון. נכון. אומרת הגמרא, תנו רבנן. סליחה. תן איתן הקמי דרבה ברבונה, ההורג נחשים והקרבים בשבת, הם רוח חכמים נוחה ממנו. הם רוח חסידים נוחה ממנו. הם לא רוצים, לא מרוצים ממנו. אמר לי מי? אומר לו רבה לאותו תנה, ואותן חסידים הם רוח חכמים נוחה מהם. אולי הם לא נוחה ממנו, אבל חכמים לא מבסוטים מהם. על מה אתה מדבר? מסתובב פה מביק. ופליגה דרבונה, דהיינו, רבה ברבונה חולק על אבא שלו. דרבון אחד ילאו גברה דקטיל זיבור, הרעה שהרק צרה, צירה, אמר לי, שלמתינו לכולו. אלה, בזה חיסלת את כל הצירות בארץ? זאת אומרת, מה הפתרון שתהרוג אותו? אז אין יותר מזיקים? אז אם הוא בא לתקוף אותך משהו, אבל הוא לא תוקף, אז אל תהרוג. אז אתה רואה שאביב לא סבר, כן. אומרת, תגמר, תנו רבנן, נזדמנו לו נחשים והקרבים, הרגן, בידוע שנזדמנו לו להורגן, דהיינו, מגלגלים זכות על ידי זכאי. הוא רואה נחש הולך לתקוף והצליח להרוג אותו, אז הוא הציל בן אדם, נזדמנו לו. למה לאפקה לא? אל תחשוב שגרמו לך חילול שבת, הפוך, מגלגלים זכות על ידי זכאי. לא הרגן, בידוע שנזדמנו להורגו, הוא לא הצליח להרוג אותם, הם באו להרוג אותו ונעשה לו נס מן השמיים והוא עצמו ניצל. אמרו לביתם הרבה ברוך הנה, אמר רבי יוחנן, בין לי שופים בו. מדובר שהנחש עושה את הצלילים של הקס שהוא הולך להקות, אז אני אומר את הדין. אומרת הגמרא, אמר הבבא בר כהנא, פעם אחת נפל אחד בבית המדרש נחש ועמד נביתי אחד. רש"י אומר זה יהודי שהיה מאותו מקום והרגו. אמר רבי, פגע בו כיוצא בו, פגע בו כיוצא בו. מיד שואלת הגמרא, איבלו, פגע בו כיוצא בו זה שפיר אביד או לא? דהיינו, מה זה פגע בו כיוצא בו? פגע בו בנחש כיוצא בו, הנחש הזה מנובל, בא להרוג, וקם מישהו ועשה לנחש משהו זמם לעשות לאחרים, אבל מי שעשה את זה הוא איש נפלא, או בדיוק הפוך, פגע זה, דהיינו, הנחש הוא נבל וגם מי שעשה את זה נבל, שלא נעה קדים. אומרת הגמרא, בוא נוכיח את הדברים, תשמע, ורב אבא ברי דרב חייא בר אבא ורב זירא אביאת ואקילה ישבו בחצר דבר רב ינאי, נפק מילתא מינאי, התחילו לדבר בלימוד, באו מיניה מרב ינאי, מהו להרוג נחשים ועקרבים בשבת? אמר לו, תראה אני הורג נחש והקרב לו, כל שכן ודאי שמותר. אומרת הגמרא, דילמה לפיתומו, זה לא ראיה. יכול להיות ששם מדובר שאם יש נחש ואני הולך, מותר לי לדרוך עליו. אני יודע שאני דורך עליו. אני כאילו לא מתכוון והורג. אבל ללכת הצידה כדי להרוג, מי אמר שמותר? הוא מסייק את הגמרא מהמקור. ואמר רב יהודה, רוק דורסו לפיתומו. לדרוך על רוק בשבת יכול להיות ממחק ויכול להיות משווה גומות. ואם כל זה לפי תומו, מותר. ואמר רב ששת, נחש דורסו לפי תומו. ואמר רב קטינה, הקרב דורסו לפי תומו. הוא מספר את הגמרא, אבא בר מרתא, דהוא אבא מרניומי, הבמסקה בריש גלותא זו, זה היה חייב כסף לריש גלותא. אז מה עשו? הייתו, הביאו אותו בשבת כמצער לי. והתחילו ללחוץ. הבי שדי רוקה, היה שם רוקה לרצפה. אמרנו ריש גלותא, אתו מנה, שחיפו עליו, תביאו כלי, תחפרו על זה. אמר לו, לא צריך תו. אחי אמר רב יהודה, רוק דורסו לפי תומו. ומכיוון שכן, אין פה איסור מלאכה, תעברו על המקום, ועל ידי זה מחקו את הרוק, ולא איסור דאורייתא. אומרת הגמרא, שמע את זה הריש גלותא, אמר לו, צובה מרבננו, שפקו. אז הוא אמר להם, תעזבו אותו. אמר רב אבא בר כהנא, אמר רב חנינא, הגמרא קצת עוברת נושא. פמותות של בית רבי מותר לטלטלן בשבת, דיברנו על זה פעם בהרחבה. יש לנו שני סוגי פמוטות, יש פמוטות של חוליות, שבנוי חוליות חוליות, יש כאלה שזה גוש אחד, רק עושים לזה צורה כאילו שזה, כהחוליות זה יותר יקר, יותר חשוב. אם זה פמוט של חוליות בכלל אסור לטלטל אותו בשבת, אנחנו חוששים שמה ייפול לו הפמוט, ואז הוא יגביע את הפמוט ויתחיל לסדר אותו, הוא יעבור על איסור בונה בשבת, אם יש בונה בכלים, אם לא זה מתקן, איך שלא יהיה, אנחנו לא מעוניינים שהוא יעשה את הפעולה בשבת, אפרנו. אומר רש"י לכן במילים האחרונות בעמוד, מנורות ולא של חוליות. היה מנורה של בית רבי, לא של חוליה. מה הדין? מותר לטלטל את זה בשבת או אסור? אמר לרב זירא בניטלים בידו אחת או בשתי ידיים? דיינו. יש פמות שמרימים ביד אחד, יש פמות שמרימים בשני ידיים. מה ההבדל? פמות שמרימים ביד אחד, זה פמות כזה שהוא לא קובע לו מקום, הוא לא כל כך חשוב. פמות שצריך לטלטל אותו בשתי ידיים, הוא קובע לו מקום. ובעזרת השם בעוד שני דפים יראה דף וחצי, שקובע לו מקום זה הכוונה, מוקצה מחמת חיסרון כיס. אם אתה לוקח דבר ומייחד לו שהוא יעמוד פה ולא במקום אחר, זאת אומרת שאתה מקפיד שהוא יהיה פה. למה אתה מקפיד? כי זה חשוב לך שזה יהיה פה. אז זה שווה לך כסף. ואתה רוצה שאף אחד לא ייגע, שיהיה פה. אם מישהו יטלטל את זה, זה הרי מוקצה מחמת חיסרון כיס. זה השאלה של הגמרא. אמר לי, כאותן של בית אביך, ורשי במקום לומד, דקטנות היו. אבל גדולות, אדם קובע להם מקום, הווה מוקצה מחמת חיסרון כיס, אבל צריך לראות פה יפה את הרן בפנים שחולק על זה, וגם הרבינו חננאל. ואמר רב אבא בר כהנא, אמר רבי חנינא, קרונות של בית רבי מותר לטלטלן בשבת. קרון כזה שמובילים בזה בני אדם. מה קורה איתו? האם מותר לטלטל את זה בשבת או לא? אמר לי רב זירא בניטלים באדם אחד או בשני בני אדם? איזה סוג קרקרה הזאתי? שאדם אחד סוחב או כמה בני אדם? אמר לי קוטן של בית אביך ורשי שוב לומד שמדובר קוטן של בית אביך קטנות, אבל גדולות לא. ברבינו חננאל ברן גם בגדולות. ואמר רב אבא בר כהנא, התיר להם רבי חנינא לבית רבי לשתות יין בקרונות של נוכרי בחותם אחד. גוי הוביל לו יין. איך היין הזה הגיע אלינו? כשזה סגור בחתימה אחת. אם ישימו לב בבקבוקים של היין, לוקחים את הבקבוק ועושים פקק, וחוץ מהפקק שמים לזה עוד כיסוי מלמעלה. יש אומרים ליופי, אבל אנחנו אומרים שהסיבה היא כדי שיהיה חותם בתוך חותם. אנחנו רוצים שהרי זה הולך להובלה, זה מסתובב בחנויות. מי אמר שגוי לא פתח את זה יין נפח? עושים חותם. של בית רבי הסתפקו בחותם אחד. אותו דבר על בשר, כתוב חותם בתוך חותם. מה עושים? עושים את זה פעם אחת, שמים פלומפה, עוד פעם סוגרים עם פלומפה, כדי שתדע שאף אחד לא פתח את זה. אם מישהו פתח, אתה חייב לראות שיהיה ניכר שעשו פה איזה שבר. אומרת על זה הגמרא, והשאלה, ולא ידען האם משום דסבר לה כרבי אליעזר, אם משום האם גם אתה דבי נטייה. האם אני סבר כמו רבי אליעזר שגם יין של גוי מותר להעביר, זאת אומרת, יין על ידי גוי, יין של ישראל, מותר להעביר על ידי גוי בחותם אחד, או שמא יין של ישראל על ידי גוי צריך שני חותמות? רק כאן זה היה השליחות בשביל בית רבי, רבי היה ענפי, מענפי פחדו, אם הגוי ייגע ביין יזרקו אותו מהמדינה, יש לו תוקף שלטוני. לכן אנחנו באים ואומרים שבאמת יהיה מותר חותם אחד, אבל אולי באלמה צריך שניים.